So I want to talk about Mizmo, which is for sure one of the 150 most beautiful ones. It's talking about war, peace, milchama v'shalom, war and peace. And I think it has an incredible power every day, and it has a special power these days. I would like to go in a very systematic way. It is academically, scientifically, a masterpiece of context. A superb masterpiece of context in two sense. The neighborhood. Asra, hashiur be'ivrit o ba'anglit?
Hashir be'ivrit,
Rafi, ani gam rotze
Hashir
la'avin.
be'ivrit, ivrit, ivrit.
Ah.
Ata yachol lishma me'amivtash says a rock yachol liot
Legamre, legamre, legamre. Ani maskim legamre. Anachnu kovim et ha'mifta, Aubrey. Nobody else. סליחה, אז המזמור הזה, מעבר ליופי הספרותי שלו, יש לו מסר מחשבתי יוצא מן הכלל, ואני רוצה לנתח את המזמור. זה באמת התפילות של לחיילים, לשלום העם, לשלום העולם כולו, ואני חושב שהמזמור הזה הוא הכי הכי מרשים. ולכשייבנה בעזרת השם הקיר תהילים וויזיטינג סנטר עם כפר עציון במהרה בימינו ויבואו חיילים, זה המזמור שאני רוצה ללמוד עם החיילים. מזמור קמ"ד, ניתוח המזמור ותובנות על פי הפרשנות ההקשרית, לפי הקשור בספר תהילים ושאר ספרי המקרא. זה מוקדש לזכרו של חייל, הבן של שכנים שלנו שנפל ערב ערב יום כיפור, צבי מרנץ, יהיה זכרו ברוך. משבר גדול למשפחה ולכל השכונה ולכל העם, ואנחנו מוסיפים כל פעם את התפילות לחיילים ואת המזמור קמ"ד. זה הספר, הרבה זמן לא עסקנו בספר החמישי. אנחנו היום נמצאים בפינה הזאת, פה, קמ"ד, אתם רואים? בקמ"ד הוא נמצא בדיוק לפני קמ"ה, שזה פסוקי דזמרה, זה בדיוק לפני פסוקי דזמרה. יושב פרפקט, כפי שאומרים ב-real estate, location, location, location. אין מקום מושלם יותר. וואו. והוא מתכתב עם מזמור י"ח, שמזמור י"ח זה המזמור של דוד המלך בספר שמואל ב', פרק כ"ב, והוא מתכתב איתו ומפרש אותו מחדש. והפרשנות החדשה שהוא נותן לו ממקום רחוק מאוד היא יוצאת מן הכלל. אחת מהדוגמאות המדהימות ביותר של אומנות הספרות בספר תהילים, לא רק פרשנות הקשרית צמודה, סמיכות, אלא רחוק מאוד, ואתם תראו כמה שזה וואו. תראו את זה עוד מעט. וקודם נעסוק איפה זה נמצא במקום, ואחר כך את ההקשר הזה ופסוקים אחרים במקרא. אז כפי שאמרתי, גם עם שמואל ב', כ"ב. זה המבנה של הספר החמישי, שעם ישראל חוזר, דוד המלך חוזר לתפקד. ולימוד תורה של הפרט, תקופת פסח של הלל המצרי, תקופת שבועות של תורה וארץ ישראל, שמחתי באומרים לבית השם נלך, וסוכות, שזה המזמורים האלה שהכל נפתח לעולם כולו, ואחר כך המשבר הגדול של חורבן, ודיברנו על זה ארוכות, הפסוקים מירמיהו, אחרי שעם ישראל השתקם בארצו, התהליך לא מסתיים, התהליך ממשיך שזוכים את הגלות ואת התפוצות, ודוד המלך יוצא אחרי חוויית החורבן של על נהרות בבל קל"ז, דוד כביכול יוצא לגלות לאסוף את היהודים בתפוצות וגם את העמים, ומלכותו משתקמת, ואנחנו אומרים כולם ביחד פסוקי דזמרה. זה השיא המשותף של כל היחידות האלה, שהכל, בכל ספר תהילים נגמר עם הללויה, הללויה, הללויה של נפשי ושל עם ישראל ושל שמיים וארץ ושל העמים ושל היקום כולו. זה היום יום של פסוקי דזמרה. המרכיב הנרטיבי הוא חזק מאוד, יפה מאוד ומשמעותי מאוד. אשרי עין ראתה זאת. פה נמצא, דיברנו פה על ההללים, אני חוזר קצת על הדברים שכבר ראינו. ראינו שיש פה שני תהליכים, אחד של ארץ ישראל, ואחר כך גם מה שבין הלל והלל מאוד מאוד מביא אות, מאוד מספר את הסיפור ומביא אותנו מהלל להלל. הצלה של הלל המצרי ממצרים, הלל הגדול, הגעה בניסוח דומה מאוד לארץ ישראל, ושם השפעה על העולם, ואיסוף צירוף של כל העולם כולו בתפוצות של עם ישראל והעמים, ובסוף כולם שרים ביחד. זה השיא של החלק הזה. ודיברנו הרבה על הלל, אני רק מעלה את השקופיות כדי לראות את זה עוד פעם. וזה עכשיו החלק האחרון, אני עושה זום אין, אני מגדיל את זה, כדי לראות, זה על נערות בבל, ואחר כך דוד בא ומבקש לשיר, ולאסוף את היהודים המדוכאים בתפוצות, ולחזור, כדי שבמזמור המשותף, של האוסף האחרון לדוד, קופלה מתחת עד קוף ממהי, תהילה לדוד, זה קוף ממהי, וזה בדיוק ממשיך את הפרט של דוד, הזמנה תהילה לדוד, תהילת השם ידבר פי, ואחר כך כל העולם מצטרף, ופה יש חפיפה, שזה קוף ממהי, סימנתי את זה פה למטה. זה קוף ממהי. מה קורה במזמור לפניכם? ואת זה אני רוצה להראות פה, מאוד מאוד מעניין, שכשאנחנו אומרים קוף ממהי בסידור, חזל או המנהגים או מסברי הסידור, הקפידו להגיד אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. זה בדיוק הפסוק האחרון של קוף מם דלת. וואו, איזה בינגו שבסידור הקפידו, קוף ממהי הוא לא בוואקום. הוא ממש ממשיך את קוף ממדלת האחרון. למה הביאו גם את פי דלת? כי אם הבאת אשרי העם שככה לו, אז אלה שמתאספים לתפילה בבית כנסת, יפה גם לברך אותם. לפני שאתה מדבר על העם כולו, דבר על אלה שהתאספו כרגע, והם מעצבים את המניין, ואומרים את ההלל, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסלה, לה, זה פסוק שמתאים, אין פה סמיכות ישירה. עכשיו, אני רוצה לעסוק במזמור, במזמור עצמו, ושלחתי את זה, אני מצטער על האיחור, אני רוצה לקרוא את המזמור, לראות את החלקים שלו, ולראות איזה אומנות היא בנו, החלקים האלה, מספרים את הסיפור של תפיסת המלחמה. לדוד, ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. חסדי ומצודתי, מסקבי ומפלטי לי, מגיני ובו חסיתי, הרודד עמי תחתי. אדוני, מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו. אדם להבל דמה, ימיו אצל עובר. אדוני, הט שמך ותרד, גע בהרים ויאשנו. ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותהומם. שלח ידיך ממרום, וצייני והצילני ממים רבים, מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. אלוהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור אזמרה לך, הנותן תשועה למלכים, הפוצה את דוד עבדו, מי חרף רעה, פצייני והצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב וימינם ממין שקר. אשר בנינו כנתיים, מגודלים בנעוריהם, בנותיהם כזוויות, מכותבות תבנית היכל. מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן. צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו. אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. זה המזמור, הוא מתחלק בצורה מאוד מאוד פשוטה לכמה חלקים, ויש פה טכניקות שמאוד פשוט לזהות את זה. בנינו, בנותינו, מזווינו, זה הכל לשון רבים, גוף ראשון. מזווינו, צוננו, אלופינו. זה גוף ראשון, המדבר הוא העם, או הנציגים מהעם, או המשורר אשר מייצג את העם. בחלק הראשון זה אני, ברוך השם צורי, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. והוא מדבר על ההגנה שלו, חסדי ומצודתי, מסגבי, מפלתי לי, מגיני, חסיתי, הרודד עמי תחתיי. זה גוף ראשון. אחרי שהוא מדבר בגוף ראשון, אני נלחם ואתה שומר עליי, הוא מוסיף שני פסוקים, שעוד מעט נפרט אותם יותר, שמתארים את אפסות האדם. אדוני, מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו? אני מיסטר נובדי, ג'ים ג'י, גורנש מגורנש. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר, זה בדיוק כמה שקראנו בנתן לתוקף, וכצל עובר. אני תופעה חולפת. אז אם זה שמדבר, שהוא כרגע לומד מלחמה וקרב, והשם שומר עליו, הוא בעצם אומר, אני יכול להיות מאוד חזק, אבל אני לא חשוב, אני לא חזק, אני לא לטווח ארוך, אני תופעה חולפת. המלחמה פה היא לא ביטוי של כוחניות, היא לא ביטוי של השתלטות על עמים אחרים, של שליטה על עמים אחרים, ולעולם, לעולם, לעולם, המלכות לא תיפגע. בן אדם הוא תופעה חולפת. ומה חשוב לו? הפסוקים האחרונים שבכוונה ראיתי בהתחלה, מה שחשוב לו? העם, השלום, הימים כתיקונם. והוא פותח את אחרי שהוא אומר, המלמד ידיי לקרב אצבעותיי למלחמה, אבל הוא לא כזה גיבור גדול, הוא לא מחפש מלחמה, הוא לא מחפש מעשה גבורה, הוא מחפש השם, התשמך ותרד, גם בהרים וישן, הוא מתפלל. ברוק ברק ותפיצם שלח חיציך ותהומם. אם אתה שולח שלח חיציך נגד האויבים, שלח גם ידיך ממרום וגם תציל אותי. קשר הוא רוצה. קרבה הוא מבקש. פצייני והצילני ממים רבים מיד בני נחר. שמור עליי. והוא מתפלל, כי אלה שסביבי הם שקרנים, אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר. הפסוק הזה חוזר שנית עם הבדל קטן. ואם השם יציל אותו, אני הולך להשאיר לך. אלוהים שיר חדש אשיר עליך. בנבל עשור, נבל עם 10 מיתרים, אני אזמר לך. מה שאני באמת רוצה זה לשיר לך. אני רוצה את עזרתך כדי להתחבר אליך גם בזמן מלחמה. ואם אתה תציל אותי, אתה לא רק פוצה את דוד עבדו מחרב רעה. התרגום והספטואגינטה מתרגים מחרב רעה גוליית. זה הסבר מאוד יפה, אבל תרשו לי הסבר קצת מסכן. כאילו זה היה גוליית, שזאת החוויה המכוננת בחיי דוד, בתחילת הקריירה, אפשר להגיד 4 מילים, במקום חרב רעה, גוליית. אבל גוליית לא מצוטט פה, שהוא היה לוחם גדול, והצליח לנצח את הענק הקטן. לא. מה שמודגש פה, זה שאתה פוצה דוד עבדו, אני עבדך הנאמן, ואתה נותן תשועה גם למלאכים. מי זה המלאכים? מלכי ישראל? יכול להיות מלכי דוד. גם יכול להיות שזה מלאכים כל אומות העולם. ודאי ככה הבינו אלה שהתפללו לפרנץ יוזף במאה ה-19 וה-18, ובגרמניה הנאוסן תשועה למלוכים זה ציטוט מפה. זה ודאי ציטוט מפה שכל כל המדינות ינצחו, ואולי זה רוח הדברים. כי אני בעצם, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לשיר לך, אני רוצה לדאוג שיש שלום אוניברסלי, הנותן תשועה למלאכים, ואני רוצה כדוד המלך, עבדך הנאמן, שהצלת אותו מחרב רעה, והוא חוזר על הבקשה, רק פצייני והצילני מיד בני נכר, זה בקשה. ושימו לב איזה טכניקה יפה, אם פה זה בקשת הצלה אשר פיהם דיבר שב, החלק האחרון שמדבר על שלוות העם, גם הוא מתחיל ממש המשך, פצייני והצילני מיד בני נכר, אשר פיהם דיבר שב ימינם ימין שקר, שקר, אשר בנינו כנטיים. בניגוד לפיהם דיבר שב וימינם למין שקר, אשר זאת סיבה להציל אותי, יש לי עוד סיבה אשר אני מבקש שתציל אותי. הבנים, הבנות, הכלכלה. עם ישראל בארצו יושב בשקט. אין פרץ ואין צבחה ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. העם יושב בארצו בשקט וקורא להשם. בעברית מודרנית זה נקרא העורף. אנחנו נלחמים לשלום העם, לא לכיבוש מדינות אחרות. הנותן תשועה למלאכים, לא שאני אשלוט עליהם. אני רוצה הצלחה במלחמה כדי שתציל אותי, כדי שנוכל לחזק את העם. והעם, כדי שיש תשועה למלאכים, אני לא חושב שזה דווקא מלכי ישראל. כי בפרק קלמד ח' תחילת הקובץ מדובר על מלכי ארץ ישירו לך. אז יש פה תפיסה ממש לא צבאית, יש פה תמונה של שלום, תציל אותי כדי שאשיר, ומהשיר שלי ומהזמירות שלך ומהנבל שלי אני רוצה לתקן את העולם כולו, את המלכים ואת דוד עבדו שניצל מחרבה. ואני רוצה שעם זה, אם אני אתגבר על אלה אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר, אני רוצה להתקדם אשר בנינו כנטיים. זו תפיסה יפיפייה, שבעצם השלום הוא תפיסה שאנחנו יושבים בשקט, לא כדי לכבוש, והמלחמה היא תפילה, אבל לא ערך בפני עצמה. אני יודע שטיטוס כבש את העולם, ושם את שער טיטוס כדי להראות לכל העולם כמה ארצות ומדינות הוא כבש, וכמה מקדשים הוא השמיט, וכמה מדינות הוא החריב. זה בכלל לא תפיסה פה. ממש לא. תציל אותי כדי שעם ישראל יתפקד, המלאכים איתם ביחד. איזה חזון מדהים. המזמור מתחיל עם המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. מטרת המלחמה היא לא הניצחון והשליטה והכיבוש. המטרה היא אשרי עם שככה לו, אשרי עם שהשם אלוקם. אתם יודעים מה ההמשך? זה יספר לנו קמ"א. וזה פסוקי דזמרה, שדוד מזמין את כל העולם להכיר את השם. אני לא מכיר מישהו שההקשר הזה, מה שאמרתי כרגע, המסר של הרצף, בעצם בתוך המזמור, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה, אבל השורה התחתונה היא שלום ועם ישראל, אני לא מכיר ניסוח יותר מוצלח מאשר הרמב״ם בסוף משנה תורה. ולכן הבאתי פה את הרמב״ם, קטע אהוב עליי במיוחד. הרמב״ם אומר ממש 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 בסוף של הלכות מלאכים, ובהלכות במשנה תורה יש contextual interpretation at the best. אני מפנה לספרו של רבי פרופסור איזידור וורסקי, Introduction to the משנה תורה, ומשם למדתי המון דברים. יש קורס באוניברסיטה פתוחה שמפתח את זה מאוד מאוד. החזון של משנה תורה, הרי משנה תורה זה הספר שהמלך כתב לעצמו שהעם יצא, שהוא יצא למלחמה. וכתב לו את ספר משנה התורה הזה, דברים י"ז. תראו מה הרמב״ם אומר ממש ממש בשתי ההלכות האחרונות של כל משנה תורה. לא נתעבו חכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעקום, ולא כדי שישנאו אותם, שינשאו אותם העמים, לרומם אותם, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה. ולא יהיה להם נוגס ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה. מאוד 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 מעניין להשוות הלכות תשובה להלכות מלכים, ומי שמתעניין, יש לי על זה הרצאה לפני איזה 7 שנים, יוטיוב, ותמצאו את זה, השוואה של הלכות תשובה, הלכות מלכים, והדברים מדויקים. אז הרמב"ם מדבר כל הלכות מלכים, כדי שנהיה פנויים לעבודת השם. אני אומר את זה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. זאת המטרה, שום דבר אחר לא. ובאותו זמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קימה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כאפר, מה שראינו בפסוק י"ב י"ג, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך ישראל, יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים וישימו דעת בוראם, כפי כוח האדם, כל אחד לפי שיטתו, שנאמר כי מלא הארץ דעת השם, כמים לים מכסים. זה החזון המשיחי של הרמב״ם בסוף הלכות מלכים. זה משתקף פה רבותיי. למלחמה לא כדי לכבוש, תציל אותי, אני לא שווה. השם האדם ותדעהו, אני לא גדול, אני תופעה חולפת. מאוד צנוע, המלך הוא לא מופיע פה כשליט חזק. המטרה היא שיש תשועה למלכים, כולם, וזה עוד יפורט במזמורים הבאים, ואנחנו חיים חיי שלווה, כדי שהעם שככה לו, כדי שהעם יוכל להתמקד ולהקדיש את זמנו ואת תשומת ליבו להשם אלוקיו. אלה המילים האחרונות. זאת תפיסה מדהימה של מלחמה. המלחמה היא בשביל שלום. אני חושב שזו תובנה מדהימה. הלוואי שנזכה לתוצאה כזאת של המלחמה, שהמלחמה של אלה שיצאו נגדנו זה לרצוח ולרצוח ולרצוח. ופה תרשו לי להגיד משהו, אני קורא הרבה גרמנים, מחקר גרמני, ולפני 3 שנים קניתי לי איזה ספר של פירוש על ספר דברים של אוטו, אחד שקוראים לו אקהרט אוטו, חוקר מדהים, 2,200 עמודים. תרשו לי להגיד משהו לקראת שמחת תורה, יום לא פשוט השנה, שהוא מעורב בבכי ובשכול ובכאב ובאבל וגם שמחת תורה. אז תרשו לי להגיד פה משהו שאני מצאתי הרבה עניין. כתוב בפרשה, שנייה בבקשה, אני רוצה לראות את הפסוקים. כתוב בפרשת בזאת הברכה, זאת הברכה אשר ברך משה איש לבני ישראל לפני מותו, ויאמר השם מסיני בא, מסעיר, מהר פרן, ואתה מריבות קודש, ממינו איש דת למו. אשדות, המקום של בלק ובילם, מה זה האיש דת? אף חובב עמים, הוא רוצה גם את אומות העולם, הוא מכבד אותם. כל קדושיו בידיך והם תוקו לרגליך יישא מדברותיך, אבל התורה הלכה לעם ישראל. הוא מחבב את העמים. אחד שהוא מאוד חיבב מהעמים היה חובב. חותנו של משה, אף חובב עמים. אבל הניסוח איש דת הוא מוזר. אז אותו חוקר מביא מחקר לפני שנתיים שמתי לי סימן שאלה כי אהבתי, וכשעברתי על זה השנה, לא ידעתי כמה אני אהבתי את זה לפני שנתיים. אני אוהב את זה הרבה יותר. איש דת זה ניסוח לא עברי. דת זה פרסי. מגילת אסתר ודתי המלך אינם עושים. ובנחמיה כתוב גם כן מספר פעמים דת. זאת הדת של איראן. וואו. כל המלחמה שיש לנו צרות צרורות בעזה ובלבנון, מהחותים, הכל מאיראן. הדת שלהם מבוססת על זה שאתה שורף באש. אתה הורס את העולם. אתה מחריב את העולם. זה איש דת. והשם הופיע בסיני, אבל הוא גם מכיר את שעיר, עשיו, not his cup of tea, כביכול. גם מהר פרן, והוא מחפש דת אחרת. מה הדת האחרת? שעם ישראל ויהי בשור מלך בהתאסף ראשי עם, והוא רואה את עם ישראל יושב בשלום. בלי אש, בלי הרס. ההרס הוא לא דת. מי שהורג לא מקבל 72 פתולות. הוא הורס את השלום. זה איש דת שביסוד זה האנטיתזה של תורת ישראל. אבל השם התגבר על זה. וזה פירוש לדעתי, קודם כל היסטורית מעניין, אני לא ברחתי להחליט נכון או לא, אבל ודאי תחום לחשוב על זה, שזה תפיסה, אנחנו לא מחפשים את הכוחניות, והאל לא שורף, ואין לו אש. האש השורפת של הגיהנום, ושהעונש היום הורגים באיראן, רק בסין אני חושב שהורגים יותר, כי סין עוד יותר גדולה, וגם שם הורגים למי שלא מקיים את הדת. זה איש דת. השם לא רוצה איש דת. השם רוצה עם ישראל יושב בארצו, כל שבטי ישראל. איזה מסר שנזכה לזה, ואני חושב שזה במיוחד רלוונטי, זה מה שעולה מתוך המזמור. עכשיו אני רוצה למזמור הזה להגיד כמה מילים שמאוד מאוד, אני חושב מאוד משמעותיים. בהתחלה הרודד עמי תחתיי, כנראה צריכים פה לחשוב, בהתחלה אני לא רודד לרדות עמים את העם שלי, אלא את אויבי עמי. אבל פה יש משהו מאוד אישי, המשורר מדבר מאוד אישי, ברוך השם צורי, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. חסדי ומצודתי, מסגבי ומפלתי, לי, מגיני, בו חסיתי. הרודד עמי תחתיי. זה צריך להיות אויבי עמי. אבל הוא רוצה להישאר כאילו אינטימי עמי. זו משמעות הרודד עמי תחתיי, ככה גם יוצא ממם מיוד ח'. ואם כן, אם אנחנו פה שורדים את העמים האחרים, אבל בסוף, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, כל מה שאנחנו מנסים להינצל מהעמים, בכדי שעם ישראל ינצל. איזה יופי של אינקלוז'ו, של מסגרת של המזמור כולו. עכשיו, פה יש לנו בקשה, לא, קודם כל נדבר על היד. יד זו ממש לא מילה נדירה בתנ"ך. ולהפוך מיד איזה לייטוורט, מילה מנחה, זה קצת מאולץ. אבל המשמעות של מי שעוסק ביד היא מאוד מאוד משמעותית פה. השם מלמד ידיי לקרב, אבל אני בעצם מבקש שאני רוצה, שאני יוצא למלחמה, מלמד ידיי לקרב אצבעותיי למלחמה, אני בעצם מבקש שלח ידיך ממרום, תציל אותי. היד שלי זה לא כוחי ועוצם ידי, זה יד שלך. ואני רוצה, בעיקר עם היד שלי ובעזרת היד שלך, אני רוצה להינצל מיד בני נכר. אז המילה יד מספרת את כל הסיפור. שניים משלנו, יד המשורר והמלך ויד השם, ושניים, פעמיים כמעט חזרה מילולית, של יד בני נכר. זה הערה מאוד נכונה, אני כן חושב שזה מכוון. במזמור פה מופיע כאין פזמון, פצייני והצילייני, ממים רבים. מים רבים בתיאור בהתחלה שיש תהום וכאוס בעולם, הת שמך ותרד, גע בהרים וישנו, ותעשה ברק, ותפיצם, וחיציך, ופה יש איזה מים רבים שאתה צריך להציל אותי. במזמור י"ח זה שונה, תכף נגיע. זה סיפור חדש של י"ח, מים רבים. והוא חוזר על זה, ולא מזכיר פעם שנייה מים רבים, כי פה הוא מאוד מאוד מעשי. בפעם השנייה, הוא לא רוצה לתות איזה משל, אלא מאוד מאוד מעשי, רק תציל אותי מיד בני מיכה. מה שיפה, שהחלק האחרון שחוזר, שמסכם את המזמור, וזה הפסוקים האלה, הם יוצרים איזושהי אידילה, איזו חוויה פואטית. שימו לב כמה אליטרציות יש פה. קודם כל זה לשון רבים. המשורר נלחם כלוחם, כמלך, הצייני והצילני כל הצרות שלו, אבל כשהוא, יש הצלת השם והצלחה, הוא משתף את בנינו, את בנותינו. ונכון שבמזמור קל"ח הוא מתפלל מול המקדש, אל היכל קודשך, פה יש לו היכל שונה לחלוטין, רבותיי. ההיכל זה הילדים שלו. איזו שלווה. איזה תמונה קדושה. היכל השם זה הבנים שנטועים, מגודלים בנעוריהם, והבנות כזוויות. המילה זוויות מופיע פעמיים בתנ״ך. בזכריה זוויות המזבח, ופה בנותינו כזוויות, כמו המזבח. כמו התבנית של ההיכל. הילדים, המשפחה שמשגשגת, זאת הקדישה, זאת הקדושה. כשאנחנו אומרים בצדי ב', צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגן, ארזים והיו העצים שעשו מהם את הריהוט בבית המקדש. הצדיק הוא כמו המקדש. הילדים פה כמו המקדש. ותראו איזה צלילים יש פה. בנותינו כזוויות. זה כנראה זווית של המבנה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, האבן הפינתית היא מעצבת את המבנה. ואם הם כזוויות, מזווינו, המזווה, המחסן מלא. וזה מפיק אוכל מזן אל זן, הזן את העולם כולו. איזה יופי, וסימנתי את זה למרות שזו מילה אחרת, כמצלול. צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו. מעליפות זאת אומרת הצון שלנו הולך וגדל לאלפים ולרבבות. האלפים זה בעצם הצון, שזה גם אלופינו, מילה אחרת, משמעות שונה. אז המשורר משתמש פה באותו מושג בתמונות שונות של אותה מילה, ומעצב בעצם דבר יפהפה, אידילה, תמונה של זוויות, של זן אל זן, מזווינו, ויש פה איזה, רק לקרוא את הפסוקים, והילדים זה ההיכל, זה היכל הקודש. משפחה יושבת, ואשרי עם שככה לו, בלי צווחה, ברחובותינו, אין פרץ, אין מלחמה, זאת מטרת המלחמה. שלא תהיה מלחמה. איזו תמונה מדהימה, זה באמת מרגש מאוד לראות את זה. אז עד כאן הניתוח של המזמור, ועם קצת הרחבה מה שראינו ברמב״ם, ומה שדיברת על אי שדת למה. עכשיו פה לא סיימתי. כמובן, דיברנו על זה קצת, אני לא יכול עכשיו לעבור עוד פעם על כל המזמורים כנרטיב, אבל הרצף של המזמורים האלה, עכשיו אני מבין למה זה לא הצלחתי לראות, הרצף של מזמור, עכשיו רואים, סליחה, של האוסף האחרון לדוד, הוא פשוט מקסים. כשהמשורר אומר, פצייני והצילני מיד בני נכר, בקונטקסט הקרוב, זה על נערות בבל, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? הייתי בגלות, יצאתי בגלות, סבלתי בגלות, ניצלתי מהגלות בזכות דוד המלך, והייתי באדמת ניכר, ואנה תציל אותי משם, כדי שאני יכול להיות אשרי עם שככה לו, אשרי עם ששם עליו, וארץ ישראל, ועוד מעט דוד המלך יופיע על הבמה. יש לנו פה את השיר, שלא אפשרו לנו לשיר, כי שם שאלונו, שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציונך, נשיר את שיר השם על אדמת ניכר. השיר שלא יכולנו לשיר, הזמנו את המלאכים, כל מלכי ארץ, וישירו בדרכי השם. ובסוף דוד המלך, הוא ישיר, אבל הוא ישיר שיר חדש. אלוהים שיר חדש, השיר עלך, בנבל עשור אז אמרה לך, כשאני אנצל, אני רוצה לעסוק בתיקון העולם. בקוף למד, סליחה, זה טעות, בקוף למד וב, קוף למד ח', נאמר, יודוך השם כל מלכי הארץ, וישירו בדרכי השם, ופה יודוך השם כל, יודוך השם כל מעשיך. סליחה על הבלגן, זה דורש תיקון. אז אנחנו רואים שהקוף ממדלת הוא סוגר את המשבר של קוף למדזיים. הוא מתקן אותו. הזמנו את המלאכים, הנותן תשועה למלאכים. ומי הוא מלך מלכי המלאכים? אלוהי המלך, מלכותך מלכות כל עולמים, כולם יכירו במלכות השם. איזה רצף מדהים. אם בשיר, אם בעל נערות בבל, אמרנו במשבר, בחורבן, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז ונכנס את עולליך אל הסלע, ודיברנו על האפשרויות להסביר את זה או לא. יש פה אשרי, אשרי חדש, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. המשבר מהחורבן הוא זמני, התיקון הוא זורם לכיוון אחר. אז זה הרצף המקומי. אבל זה הרבה יותר מזה. לא רק קוף ממדלת כסוגר את העבר, מיד בקוף ממהי אמרת אשרי, אשרי העם שככה לו, אשרי שהשם אלוקיו. מה אומר דוד מיד אחר כך? איפה המזמור הזה? מיד אחר כך הוא אומר, ארוממך אלוהי המלך. והוא משבח את אלוהי ומזמין את כל העולם כולו להלל איתו. אם יש שלום ושלווה בעורף, העם יכול להתפתח, אשרי עם שככה לו, והעם יכול להתמסר ולהקדיש את כוחו להלל להשם. וזה מה שקורה בקוף ממהי עד סוף המזמור. כשקוראים את זה ברצף, הנרטיב פשוט מושלם. אני רוצה עכשיו לחזור, לא על כל פסוקי דזמרה, דיברנו על זה. עכשיו אני רוצה לחזור, וזה פסוקי דזמרה לפי המצגת פה. עכשיו אני רוצה להראות לכם, הנה. אלה המקבילות, והן רבות מאוד מאוד. אז חלק מהגרמנים לא פספסו להגיד, וואו, כמה שמזמור קוף ממדלת היה לא יצירתי. לא מפסיק לצטט. כל ציטוטים. וזה נכון, והם עשו רשימה וטבלה, כבר לפני במאה ה-19, ואמרו שהוא לא יצירתי. רחמנות על הפרשנים האלה ששולטים בספר תהילים ויודעים לזהות ממה הם ציטטו, רחמנות עליהם שהם פספסו את הנקודה. בקוף מנדלת המשורר שהוא מלך מחפש שלום, מחפש אשרי עם שככה לו אשרי שהשם אלוקיו. מה הוא מחפש? הוא עושה רק רקפיטולציה של כל ספר תהילים. כמעט כל מה שהוא למד מכל מקום הוא משלב את זה, והוא נותן לזה משמעות חדשה. וזו טכניקה ספרותית, שאני חושב שלא זיהו את זה מספיק, שקוף ממדלת חוזר לדמותו של דוד המלך. הוא מצטט המון, אני לא הולך לצטט את כולם, זה מרדים אתכם, זה מעייף, אבל אני אכתוב את זה בעזרת השם, ואני אשמח להראות. איזה טכניקה מדהימה הוא עושה עכשיו. מה קורה? אני רוצה להשוות במיוחד את מזמור י"ח. מזמור י"ח, והראיתי לכם את זה, יש לכם את זה בכל תנ"ך כמובן, זה מזמור י"ח, סימנתי קצת מהמקבילות, לא את כולם, זה לא הפורמט האידיאלי, וסימנתי חלק מהדברים, ואתם יודעים, אתם רואים פה בדיוק אותם ניסוחים. עבד השם לדוד, מצודתי, מפלתי, צורי, אחסה בו, מצודתי, מפלתי, מגיני, ברוך השם, צורי, המלמד ידיי למלחמה, מלמד ידיי למלחמה פה, וגם פה למטה, חי השם וברוך צורי. בני ניכר, בני ניכר, עמים תחתיי, וזה עמי תחתיי, זה רלקטור, en français, קריאה מחודשת. והוא מצטט בלי סוף. והציטוטים מאוד 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 מועילים, מאוד מאוד, ואפשר לזהות מהציטוטים האלה דבר מאוד יפה. שנייה בבקשה, אני רוצה להראות לכם פה את הטכניקה של, חשבתי שזה פתוח, אני רוצה להראות לכם את זה. זה האתר שאני אוהב להשתמש פה על התורה, ובקלות רבה מאוד המחשב משווה את שני המזמורים האלה. אני מכניס פה תהילים, י"ח ותהילים קמ"ד, ובקלות רבה מאוד, פעם הייתי צריך לפתוח שני תנכים ולחפש, אלה המילים המקבילות. אתה רואה את הכל, כבר מסומן. מי שלא זוכר את הניסוח ברוך השם צורי, אתם רואים פה למטה את זה? כשאני משחק עם זה, זה נדלק. מאוד קל לעבוד עם זה. כשהייתי צעיר עוד קראתי תנ״ך וניסיתי להבין ולהיזכר. עכשיו אתה מקבל את זה, יש פה לא מעט פספוסים, אבל הרב דוקטור הלל נובצקי עושה את זה מעולה. מתקדם, מתקדם. עכשיו זה שיש הרבה ציטוטים, מה הועילו חכמים בדבריהם? אם אתה רוצה להגיד שהוא לא ידע לכתוב שירים ופיוטים ותפילות, אז הגעת למסקנה שהיא לפחות מסקנה מטומטמת, כי היא לא נכונה, כשמדייקים, אבל לפחות יש איזשהו הסבר שלילי מאוד. ואני חולק עליו. אני רוצה להראות איך הוא משתמש בניסוחים האלה. ואני רוצה לעבור על חלק מהניסוחים, יש פה הרבה מאוד. אני לוקח את אלה שמשווים את זה לי"ח. אז כבר הורדתי שלוש מקבילות למעלה ושלוש למטה. ואני רוצה להראות לכם עד כמה המזמורים האלה שונים. בעצם צריכים להשוות את זה לא לי"ח בתהילים, אלא לשמואל ב', מזמור כ"ב, זה שירת דוד האחרונה. זה המקור האותנטי, אבל אני מסתפק בספר תהילים להשוות את זה. והוא מצטט מה שנאמר שם. במזמור י"ח, דוד אומר, אני שירת דוד האחרונה. איך השירה הזאת מתחילה? נקרא רק את ההתחלה. למנצח לעבד השם, לדוד, אשר דיבר לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. והוא מתאר פה איך הוא נלחם, איך השם עזר לו, איך הוא התפלל, השם נתן לו כוח, תחת רגליו של השם, תחת רגליו של המלך, ויראם בשמיים השם ועליום ייתן קולו, וכמו שהשם עזר לו, גם הוא בעצמו העיר ונלחם ביחד עם השם. האל המעזרי ניחיל ויתן תמים דרכי, משבר רגלי כאיילות ועל במותי יעמידני. מלמד ידי מלחמה, והוא באמת נלחם. ותיתן לי מגן אישך, וימינך תסעדני, ואתה תחיף צעדיי, אתה עזרת לי להילחם, ואני נלחם בכולם, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. הוא נלחם, הוא מלחמתי הכי חזק בעולם שיש. ואויביי נתת לי עורף, ומשנאי עצמיתם, והוא שבר לכולם את הצורה. שונה לחלוטין, רבותיי, האווירה במזמור י"ח. שונה לחלוטין. הוא כאילו מצטט, כן, בסוף הספר, זה לא דוד, כמו בשני הספרים הראשונים של ספר תהילים. בסוף הספר זה רלקטור. אני בימי שיבת ציון רוצה ללכת בדרכו של דוד. אבל הגדרתי לי דוד אחר. הגדרתי לי דוד שיודע לריב, שיודע להילחם, אבל הוא הרבה יותר צנוע. מה אדם אופה? זה רציתי להדגיש. מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו? אני בעצם לא כמו דוד. אני הולך בדרכו של דוד. אני מחפש משהו אחר לחלוטין. שלום אני מחפש. שלום העם, שלום העולם. לא מלחמה. ואם במזמור י"ח הייתה הודעה של ויית עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו, ויית שמיים וירד, שזה קרה, וישלח חיצים ויפיצם, וברקים רב ויהומם. פה הוא מתפלל שזה יקרה. אדוני, הט שמך ותרד. גם בהרים ויאשנו, ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותהומם. אתם רואים שהוא מצטט והופך את ההודעה של דוד המלך, מלך ישראל בי"ח, שיסודו בספר שמואל, והוא מזדהה איתו. כשהוא מזדהה איתו, והוא מחזיק בדגל שלו את מגן דוד, הוא מתפלל שהשם שעזר לדוד, יעזור גם לו. אז הוא משתמש בזה מילולית, איזו אומנות זאת. והציטוט המילולי, הוא אומר, גם אני רוצה להיות כמוהו. ואני מתפלל מה שדוד הודה, גיבור האומה, והוא הצליח את זה, והוא כתב את ספר תהילים, בא מזמור קמ"ד, והוא אומר לדוד, אני מייחס את מה שאני הולך עכשיו להתפלל לדוד, כי ברוך השם צורי המלמד ידיי לקרב אצבעותיי למלחמה, אני רוצה להיות כמותו. ונורא הפריע לי, שנים, המילה חסדי פה. הכל אתה מצטט? וגם משגבים מופיע פה. הכל אתה מצטט? פה? תראו פה, צריכים להשוות אחד אחד, זה עבודה שמאוד מאוד שווה לעשות את זה, כי היא מרתקת. ממש מרתקת. מצודתי, מפלתי, מגיני, בו חסיתי, עמי תחתיי, וגם משגבי צריך להיות פה. ממש. תראו את זה. אבל מה קורה לחסדי? למה הוא מתחיל את קמ"ד בחסדי? בי"ח, בספר שמואל, אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי, אלי צורי יחסה בו, מגיני וקרן ישעי, משגבי. ודאי זה מופיע פה. ראיתם? משגבי פה ולא סימנתי בעוונותיי הרבים. אז אם הכל מופיע, מה אתה מכניס לי חסדי? וחשבתי, זה לא מדויק, אולי אין כללים, אולי אני טמבל, אני לא מבין, הכל אפשרי. עד שהבנתי שחסדי זאת המילה הפותחת דווקא. כי דוד המלך ביקש בסוף י"ח, איזו טכניקה יפה, הוא מתפלל על בני נכר פעמיים, והוא מתפלל פה, האל הנותן נקמות לי, בידבר עמים תחתיי, במזמור קמ"ד, האל הנותן תשועה למלאכים. הוא רוצה לא עם עמים תחתיי, עם כולם ביחד. תצילני. ומה הוא אומר? מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. מה החסד למשיחו? שדוד וזרעו ממשיכים עד עולם. עם החסד שמה שדוד עשה, הוא מבקש שאחריו ימשיכו, את התפיסה שלו, מה טוב ומה נעים לפתוח את קמ"ד דווקא עם המילה חסדי. אני לא בא מכוח כוחי, אני לא בא מכוח היותי מלך והיותי דוד, אני בא בחסדי דוד, ולכן זה פותח פה. איזה יופי. ואתם רואים פה שמה שאני חוזר לדף הזה, אז כל מה שנאמר פה על קי"ח, על מצודתי יחסה בו, זאת תפילה פה. ויית שמיים ויירת, זאת תפילה. ושימו לב שפה יש עוד ניסוח, גע בהרים ויאשנו. לא סימנתי את זה, כי אני מדבר רק על קוף ממדלת ויות חט, אבל גע בהרים ויאשנו, זאת תפילה ממזמור קוף דלת. המבית לארץ ותרעת, ייגע בהרים ויאשנו. ואני מבקש פה, גע בהרים ויאשנו, מופיע רק פה. זו אומנות קיצונית. איך שקוף מנדלת משלב המון המון פסוקים אחרים. ואני רוצה לראות לכם פה עוד משהו. מזמור י"ח, אני מגדיל את זה. מזמור י"ח מספר את סיפורי דוד, למנצח לעבד אדוני לדוד, אשר דיבר לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. ובהמשך, יצילני מאויביי אז, יצילני זה לא לעתיד, אלא פעולה חוזרת. תמיד הוא יציל אותי. מאיש חמסים, תצילני, תמיד אתה עושה את זה. במזמור קוף ממדלת, אותם ניסוחים של הצילני, כבקשה ותחינה, פצייני והצילני ממים רבים, מיד בני נחר. אלוהים שיר חדש אשיר עלך, בנבל אחור הזמלך, הפוצאת דוד עבדו. מי שעזר לדוד עבדו, גם לי, שאני הולך בעקבותיו, פצייני והצילני מיד בני נחר. ומי שענה לדוד בשעתו, בלוחמו את מלחמותיו בפרק י"ח, נגד שאול ונגד אויביו, הוא יציל אותנו בקוף ממדלת. זאת אומנות, בעצם זאת מעין ליטורגיה, מי שהציל את דוד יציל אותנו. זה בדיוק התופעה הזאת. אז בזה רציתי להראות את הרצף של י"ח, ואם זאת בקשה, צריך לעלות למעלה, סליחה. יוצא דבר מושלם. אופס. יוצא שהמשורר שמתפלל פה, הוא באמת מצטט את דוד. מה שדוד, נקרא עכשיו את הפסוקים עוד פעם במזמור, מה שדוד התפלל שהשם ירד מהשמיים אליי, והוא הפיץ את כולם ושלח את החיצים, עכשיו אני מבקש שלח ידיך ממרום. כל מה שדוד זכה, אני בהיותי בסוף הספר רוצה להיות כמו דוד המלך ומתפלל להזדהות איתו ולזכות לאותה עזרה כמו שדוד זכה בזמנו. זו טכניקה מעולה שחוקר, מי שקורא גרמנית, אני אשמח להראות לו את זה, הוא לא תורגם לאנגלית. זה פרופסור בלהורן שהיה בקורס על תהילים, בסוף הזמנתי אותו, והוא מנתח את זה ומשווה פה את כל הפסוקים, ובאמת עבודה מדויקת, והוא חולק על כל אלה, אין טעם להראות, זה הכל בגרמנית, והוא חולק על אלה שאמרו שזה מילון עלוב, ואומר זאת האומנות. ואם אנחנו חושבים על הרעיון הזה, שבסוף הספר יש מקום שאני מפרש את דוד המלך, אני מזדהה איתו, אני מתפלל ומבקש להיות דודוביץ', דודמן, דודסון, אני מבקש ללכת בדרכו, ואני מצטט אותו, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, הלוואי עליי, הלוואי אופניר. ואני מתפלל כמו דוד, ועל זה אני אומר חסדי ומצודתי. כי זה שאני יכול להתפלל כמותו, זה החסד לדוד ולזרו עד עולם. ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרו עד עולם. אני חושב שזה חידוש מדהים, יוצא מן הכלל, שאנחנו מזדהים עם דוד והולכים בדרכו, ולכן כל כך דומה. יש לי עוד דקה וחצי אני חושב, אז תרשו לי להגיד עוד רעיון, שזה המון המון מקבילות נוספות, לא את כולם אסביר פה, אבל מה אנוש, מה אדם ותדעהו בין אנוש ותחשבהו. דוד המלך במזמור שלנו צנוע, הוא קטן, הוא לא full of himself, לא מתגאה על כלום. הוא בן אדם צנוע מאוד. הוא פותח את המזמור, י"ח סיימת מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם, זה הדוד. אני פותח את קמ"ד כדי להזדהות עם דוד, אני מיסטר נובודי, גורניש מיט גורניש, GMG, אני קטן, מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו. זה בעצם ציטוט שגם אני יכול להיות כמו דוד, ממזמור ח', בתהילים זה מופיע רק פה, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. עכשיו צריכים ללמוד את כל מזמור ח', וכדאי כי הוא מאוד יפה, והמשורר שם אומר, אני אמנם מיסטר נובודי, אבל אני יכול להיות, אני יכול להתקדם ולהשתלב בתיקון העולם. זה בניגוד לאיוב, שמה אנוש מופיע גם שם, מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו ליבך, מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אישה. לפי איוב, בן אדם הוא מיסטר נובודי, אבל לפי תהילים הוא יכול לפתח את עצמו. ושימו לב פה להערה מאוד מאוד יפה, שהמושג בתהילים מה אנוש, בן אנוש, מה אדם, השם מה אדם ותדעהו, בן אנוש, אדם להבל דמה. השמות אדם, אנוש, הבל, זה אדם הראשון, זה קין והבל, וזה אנוש, הנכד, בנו של שת. כאילו יש פה תולדות האנושות בתחילתה. וידע אדם עוד את אשתו, ונולד הבל, ויקרא את שמו אנוש. אז המשורר אומר, אני אומנם רק בן אדם, כמו אדם, הבל ואנוש, אבל אני יכול להתקדם אם אני הולך בדרכו של דוד. המושגים של בני ניכר מופיע כמובן בשמואל ובפרק י"ח, ראינו אותם, ובנביאים ישעיהו ויחזקאל מופיע שבני ניכר עוד יבואו למקדשי להלל את השם. ויבדלו זרע ישראל, הם מתנתקים, אז זה חלק מחזון גדול, אותו לא אוכל להרחיב פה. אז יוצא שמזמור י"ח לא רק משלב חומר מרתק של כל ספר תהילים, מעין רלקטור וסגירת מעגל, אלא הוא גם מתכתב עם ספרים אחרים כדי למצוא את אותו תהליך שכולם יהללו את השם עם דוד במזמור הבא, יחד עם דוד, שזו מטרת המלחמה, שיש שלום בעולם, כפי שהרמב״ם אומר, למלא את העולם דעה, את השם אמן ואמן. האם יש הערות?
תודה רבה רב בני. אתה תמיד אומר שכל מזמור מיוחד, וזה מזמור לחיילים, ובאמת אני חושבת זה מזמור לכולנו.
רב בני, do you want to, could you please make a comment on why in the middle of קוף מם דלת it's all Hashem, 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 and then in פרק תת, פסוק תת, it's Elohim. רק אחד. מה זה?
Okay, good question. שאלה מצוינת.
לפני ואחריו זה השם, 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 אבל באמצע אלוהים.
מעולה. צריכים לקרוא את זה פה. אלוהים. שיר חדש, השיר הלך בנבל עשור, אז אמרה לא הנותן תשועה למלאכים. אם את קוראת את זה ברצף, אז דוד בעצם אומר, אני רוצה לשיר לך בנבל עשור, אני רוצה לזמר לך ולתת לתשועה, תשועה למלאכים. אם אני הולך לפנות למלאכים ולתת להם תשועה מחרב רעה, זה לא הקשר האינטימי שיש לי כלפי שמיה. זה לא שהשם עוזר לי, מי אני השם. השם תעזור לי אישית. זה לא השם שדואג לעם ישראל, אשרי העם שהשם אלוקיו. אלא זה השם שייתן תשועה למלאכים. והשיר חדש שאני אשיר, שיר חדש לעמים. אם אני פונה לעמים, אני פונה אליהם בלשון אלוהים.
אוקיי.
איזה מסר זה? אם אני, השיר שאני שר לעמים, ופה אני רוצה להראות לך ששיר חדש, שיר חדש מופיע 8 פעמים, רק שנייה בבקשה. שיר חדש. מופיע ביחד 8 פעמים.
וואו.
7 פעמים בתהילים, אוקיי? ובתהילים זה מופיע, אנחנו צדיקים לישרים, אולי זה גם אומות העולם, זה המזמור שמדבר גם על אומות העולם, השם מפיר עצת גויים, זה יכול להיות גם העמים, אבל זה הצדיקים. במם זה ודאי אני, ויתן בפי שיר חדש. ופה זה הזמנה לכל אומות העולם, שירו לאדוני שיר חדש, זה עם ישראל, שיר לאדוני כל הארץ, כולם. כולם מצטרפים, אוקיי? וגם בצדיו צדי ח' בקוף מדלת ובקוף מנתת, זה לכל אומות העולם, אלוהים שיר חדש אשיר לעמים, הנותן תשועה למלכים, בקוף מנתת, שהוא שר שירו לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים, אנחנו שרים את זה אצלנו, אבל כשאנחנו שרים את זה, תהילתו בקהל חסידים, כדי שהגויים יבואו, כדי שגמרים ומלכיהם יצטרפו. עכשיו יוצא דבר מאוד מעניין, שהמקום היחיד ששיר חדש מופיע חוץ לתהילים, זה ישעיהו. וזה בדיוק אותו ניסוח, שיר על אדוני שיר חדש, תהילתו, לא בקהל חסידים, אלא תהילתו מקצה הארץ. יורדי הים ומלואו, איים ויושביהם, יישאו מדבר ערב לכל העולם. אז המושג של שיר חדש הוא מושג אוניברסלי, לפי הקונטקסט, כמעט בכל תהילים, יש לכאן ולכאן, ודאי לפי הקונטקסט שלו בישעיהו. והגענו למקבילות של ישעיהו ותהילים, שאם בתהילים זה לכל העולם, עבדי עבד השם שר לכל העולם, אז ודאי, 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 זה אוניברסלי. אלוהים, שיר חדש, שיר הלך. אנחנו לא היינו מתואמים, רות, נכון? לא תיאמנו את זה, אבל שכחתי להגיד את זה. זה מבוסס על מאמר של ביאט ויבר בגרמנית, שמתאר את זה בצורה יוצאת מן הכלל, פעם אחת בתהילים, 7 פעמים בתהילים, כאשר בתהילים, אני רוצה לחזור את זה עוד פעם, בתהילים כאילו עובד לקראת זה, אבל שירו להשם שיר חדש, תהילתו ב... זה מופיע רק פה. וגם בפעם האחרונה, שירו להשם שיר חדש, תהילתו. היום זה קהל חסידים בתהילים, אבל ישעיהו זה אוניברסלי מקצה.
Isn't that
amazing?
תודה.
אני רוצה לברך את יהודית בן דור, שנולדה לה נינה. יהודית, רואים אותך?
לא.
מזל טוב, מזל טוב.
Oh, who's that in the back?
אורחים, אורחים.
אורחים, good for you.
חג שמח. חג, I really have to, אני הולכת. חג שמח.
שנה, גמר טוב, תודה רבה לכולם. שבוע הבא לא יהיה שיעור.
בסדר.
שבוע הבא אין שיעור. תודה רבה לכם.
אוקיי.